שלום לאריה ארליך, משפחה, ערב טוב.
ערב טוב אבי.
אריה, כשאנחנו יוצאים היום לדרך לקראת הבחירות, בוא נדבר רגע על הסיעות החרדיות, בעיקר יהדות התורה, ההרכב של המפלגה. נראה על פניו שלא צפוי שינוי, אבל מה עשו הפילוגים בשנתיים האחרונות בתוך הציבור החרדי למפלגה הזו?
תראה, אם אתה רוצה לגשת ישר לשם, זה ברור לחלוטין כיום שאותו פלג שאנחנו מדברים עליו מתכוון לרוץ בכל מחיר שלא על מנת לנצח. זאת אומרת, אם בעבר עוד פוזרה אשליה על אפשרות לניצחון, הרי שעכשיו אחרי שעבר החוק להעלאת אחוז החסימה, גם הם לא מתיימרים לנצח, אבל הם אומרים אנחנו נעשה מפגן כוח שיוכיח את הכוח שלנו. ברור לחלוטין שבעיניים חרדיות זה אסון, מדובר באומנם אין להם מנדט, אבל מנדט הם יכולים לקחת מיהדות התורה, וככל שאנחנו רואים את הגושים שמתהווים במוצאי הבחירות הבאות, כל מנדט עשוי לקבוע.
כלומר, אתה אומר בוודאות שסיעת בני תורה שהתמודדה לרשויות המקומיות תגיש מפלגה בבחירות לכנסת?
ככל שזה תלוי בהם ובהצהרות שלהם היום, הם אומרים את זה מפורשות. אני חושב שגם אם תעלה לשידור את אחד האנשים שהם מייצגים או מדבררים את התנועה הזאת, הם אומרים אנחנו נרוץ.
אז בוא נעלה, בוא נעלה באמת לשידור את הרב יהושע פולק.
אה, יפה מאוד.
הרב פולק, שלום לך.
שלום, ערב טוב, מורה.
סיעת בני תורה תגיש רשימה לכנסת?
אני מדבר שוב להקדים כפרשן, אני לא יודע מה סיעת בני תורה תחליט, יש גדולי תורה, מראנו שישיבה יחליט. אבל לי כפרשן אני אומר, אין לי ספק שהם יתמודו לכנסת.
אתם חושבים גם לנצח, הרב פולק? אתם חושבים לנצח או רק להתמודד?
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אתם צעירים יותר. לפני 25 שנה הרב שח, פילג את יהדות התורה והלך לבחירות לכנסת עם דגל התורה כשהסיכויים היו קלושים ביותר. הייתי חבר ועדת הבחירות, בקושי רב אחרי בחירות חוזות בכמה קלפיות הצליח השני לעבור את אחוז החסימה.
מה היה אחוז החסימה אז, הרב פולק?
אז היה 1.2%, אבל היה ועכשיו, אותו מרחק כמו ועכשיו, היום
פולק,
היום 3.25%, 3.25. אבל אני מסביר לך על הככה, הרי הנקודה היא לא זאת. הנקודה היא, כשיש ויכוח, מחלוקת השקפתית, כשסיעת בני תורה מציגה באופן ברור ביותר כתוריה, ורואים את זה, ובעיקר הדבר החשוב ביותר לציבור החרדי, זה הנושא של הגיוס, אז הם חושבים שלא לא פועלים מספיק כפי שהם חושבים שצריך להיות.
גם שברור שהקולות האלה לא ישפיעו על הגיוס. הגם שברור שהקולות שלהם לא ישפיעו בסוף לטובה בסוגיית הגיוס, הם הלכו.
אבל תן להסביר לך.
בבקשה.
אם 40 אלף איש, שזה צפוי לפי ההלכה שלי, שיצביעו לבני תורה, אם הרבה יאמרו בדיוק ברור שהלכנו אג'נדה שלנו לבחירות, ועיקר היה שחוק הגיוס לא מוצא חן בינינו, לא יכול להיות שלא ישפיע כל ציבור לבני התורה. לא יכול להיות שהמדינה תנסה לעשות חוקים. יבינו שהבאים אלף איש זה בעצם מנדט פלוס. זה מנדט וחצי במנדטים. כי מנדטים בערך 27,000 קולות. בא ציבור גדול ואומר, אנחנו, זה הקו שלנו. עכשיו, זה לא משנה כרגע אם יצליחו בקולות או לא יצליחו בקולות. אבל חוקים לעשות מול 40 אלף איש מוגרים לא יעשו. זה מה שצריך להיות.
אתה תעמוד בראש הרשימה?
לא, פתאום, אני לא יודע, קודם כל אני אמרתי לכם דבר כפרשן, לא יודע מה הביטוי. אתה שואל אותי, איך ישוע פולה כפרשן מבין את המצב היום של...
אוקיי, כרגע אתה על תקן פרשן, מצוין שאתה על תקן פרשן, כי אני יכול לשאול אותך שאלות חופשיות, הרב פולק. השאלה היא פשוטה. ריצה של בני תורה מורידה מנדט מובהק ליהדות התורה. פחות מנדט ליהדות התורה, ראינו בבחירות הקודמות, איך מנדט אחד היה משנה את כל התמונה אם היה אותו לחרדים.
את השאלה הזאת, ידידי היקר, אתה צריך להפנות לגדול. אותה שאלה הייתה, אני משתתף כבר בסופו של דבר קרוב ל-40 שנה במערכת הבחירות. כשדגלתו התפלגה מאגודת ישראל, התפלגה. אחר כך היה איחוד, התאחדו, כל אחד הבין שהשני קיים, יש הוויה, הסכם 60-40%. גם אז היה חשש שאם ילכו בצורה כזאת לא יעבור את אחוז החסימה. אז מה קרה? יש ויתורים. אגודת ישראל, שאני כל הזמן ליוויתי אותם, הבינו שיש חסידי בלץ, יש חסידי ויז'ניץ, יש הסיעה הירושלמית, יש גור, כולם הבינו, אם לא יהיה אפשרות שכולם יתאחד ביחד, אז עלול להיות סכנה לכולם. לכן, כיוון שבא ציבור גדול מאוד, שוכח את הסוגה בחורות המוניסיפליות, והולך בהשקפה מסוימת, הגדולים צריכים לשבת, ולכות מה עושים כדי שכולם יישמע. עכשיו, התשובה היא לא מה הקטן יותר או המצומצם יותר, מה הוא צריך לעשות. הוא צריך להוכיח לכל הציבור החילוני שיש פה 40 אלף איש שכאן וכך.
אוקיי, אני שואל אותך, אם חבר הכנסת לשעבר...
אני מתכוון את הדורי קרתא שבכלל לא מצביעים, אולי תחברו אליהם, אם כבר להחליש את כוחה של היהדות החרדית.
אני חושב שאנחנו בכך שכל גדולי התורה קובעו כל השנים, שהקול של הציבור החרדי צריך לשמוע בכנסת. אנחנו, החזון איש כבר אמר...
אבל פולק, בוא, רגע, רק שנייה, חברים, בואו נשאיר רגע את גדולי התורה מחוץ לשיחה שלנו, כי אנחנו לא שואלים על גדולי התורה, לא מנסים להבין, דעת תורה זה דעת תורה.
אנחנו מדבר כפרשן.
אז רגע, אז בוא נחזור רגע לנימה פרשנית. אתה אומר בעצם, הרב פולק, ש-40 אלף איש יסבירו לכל העולם כולו, וכמובן כאן למקבלי החלטות, שיש 40 אלף איש שהם נגד. האם מישהו בכנסת הנוכחית התחשב ב-40 אלף איש, או קצת פחות, שהצביעו למיכאל בן-ארי בבחירות הקודמות? האם זה שינה משהו?
אני רוצה לומר לך, אם 40 אלף איש, שהוא מתוך הציבור החרדי ישמעו אותם שהם הולכים בקו מסוים או להתנגדת לגיוס או לא להתייצר,
אבל יום אחרי הבחירות זה נשכח, פשוט
זה לא נשכח, כיוון שכשמדינה עושה חוק ואדם בא עם אג'נדה מסוימת, הוא חושב פעמיים מה לעשות. כשמדינת ישראל תצטרך לעשות חוק גיוס, תקשיב טוב ויבינו שקם פה ציבור עלה כשבים אלף איש. עכשיו, ודאי וודאי מילים נציג בכנסת, גם ועדת שקד בהסכמות שבשתיקה או חצי הסכמות או אפילו לא, יש מישהו שאומר את העמדה באופן הברור ביותר, זאת נציגות. אז זה מה שהסברתי לכם, פוליטית. עכשיו מדברתי כפרשן בפוליטיקה פוליטית. כך הבינו גוש החסידי שתרשמו את הקו החסידי, כך הבינו הגוש הליטאי שתרשמו את השקפה התולתית הליטאית, וככה כשקם...
אוקיי, שאלה אחרונה, פולק, הדברים ברורים, עד שמרן הרב אוירבך יכריז, כן או לא, על הקמת מפלגה או לא, ימים יגיד...
זה ברור, אולי
בעצם אתה עכשיו מדבר על זה כדי לחמם את השטח, כדי כבר להוות איום, כדי שיקראו לכם...
אני ראיתי את המציאות הזאת כבר... כשהקימו את הרשימה, כשכולם יודעים שלא הייתי לקום השטח, הקימו את הרשימה הזאת, בא אדמור מיגור ושלח שליח מיוחד לאלבו ירבך וביקש ממנו, תראה, אנחנו נלך ביחד ולא צריך, לא צריך להקים את הרשימה. אלבו ירבך לא התלהט להקים. הגיע המצב שבו בבחירות המוניציפליות
יש אבל הבדל משמעותי כזה. בין רשויות מקומיות לבין הכנסת,
זה... המשמעות היא ככה מתחילים.
כן.
אז אתה צריך להבין את זה.
מעניין אבל אגב שהמדינה לא התחשבה בחצי מיליון איש שיצאו להפגין נגד חוק הגיוס.
הפגנה זה משהו אחר. ונציגות, סלח לי, הפגנה זה משהו אחר. בואו אנחנו מתאים, נציגות
הפגנה זה דבר פחות יעיל, הרב פולק. הפגנה זה דבר פחות יעיל מבחירות שבהם אנשים מצביעים והכל שהם לא נכנס לקלפי.
אבל הפגנה זה משהו חד פעמי, ובחירות שיש לך נציגות...
אלה שהצביעו עבור הרב אמסלם, והרב פולק, אתה הרי איש מספרים, בטח אתה זוכר כמה קולות היו לאמסלם, אני מניח שלא פחות מ-40 אלף, מישהו זוכר אותם?
אבל אתה עוד פעם חוזר, אז אמסלם לא היה לו שום דבר מיוחד עם חידוש חדש שהוא בא לבחירות.
היה לו דבר מאוד מיוחד, לצערנו, דבר גרוע, אבל מיוחד מאוד, אני חושב.
אני לא יודע מה עשה לי לפה, הציבור בעיתונה יש לו קו מסוים. ואם הגדולים מגיעים לזה שהקו הזה צריך לשמע יותר ברור, יותר חד, אתה רואה שהם לא ירפו מזה, אז יכול להיות שזה הדרך היחידה.
איזה מקום אתם מבקשים כדי להימנע מהמהלך הזה?
אני לא מנהל את המסע ומתן, אם מבקשים ממני בבני תורה.
אוקיי, אנחנו נסיים את השיחה הזו, כי הזמן שלנו תם. נודה לאריה ארליך מיתון משפחה, לרב יהושע פולק, תודה לשניכם. סיימנו את השיחה.